אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנר.
ואני יובל מן.
היום נדבר על הצעדים הבאים של נטפליקס, שהפתיע עם צמיחה במספר המנויים, על האיחוד האירופי, שמחייב את אפל להתאים את שיטת הטעינה שלה לשאר התעשייה, וגם על הרשתות החברתיות החדשות, שמצליחות דווקא כי הן אנטיתזה לאינסטגרם. קדימה, בואו נעשה רפרש. אהלן, יובל.
היי, מה העניינים?
בסדר, הרבה זמן שלא היינו פה.
נכון, איזה כיף לחזור.
כן, זה היה תקופת חגים מאוד ארוכה.
כן, וגם הפודקאסט חוגג שנה.
כן.
מזל טוב לנו.
אני הייתי בהלם, זה עדיין מרגיש לי כמו פודקאסט חדש.
כן. ואיכשהו יצא שהיינו בפגרה דווקא בתקופה הכי עמוסה בעולם הטכנולוגיה. אוקטובר מכונה לפעמים טקטובר, בגלל כל ההשקות שיש, ובאמת בחודש האחרון היו פה השקות של טסלה שהציגה את הרובוט החדש שלה, וגוגל ומטה ואפל ומייקרוסופט ואמזון, ואילון מאסק הודיע שהוא כן קונה את טוויטר עד שהוא יתחרט שוב, יכול להיות שזה יקרה עוד. אז היה חודש די עמוס. מה החזה הכי מעניינת שהייתה בחודש האחרון לדעתך?
שאלה טובה. אני חושבת שאולי הדבר הכי גדול שבאמת ראינו פה זה ההשקה של מטה, שבאמת השיקו את הקסדה החדשה שלהם למציאות וירטואלית, קווסט פרו.
So we've taken everything we've learned from Quest 2 and designed an all-new headset to do just that. This is Meta Quest Pro.
הם הציגו שם איכות תמונה טובה יותר, עם פי כמה יותר פיקסלים מהדור הקודם, מערך מצלמות שממש מתחכה ויכול גם לחכות את הבעות הפנים ותנועות העיניים בזמן אמת של המשתמשים. בקרה תנועה טובה יותר שממש יאפשר לתפוס פריטים בעדינות או באגרסיביות במטאברס שהם מתחילים לבנות. וחוץ מזה עיצוב קומפקטי ואפשרות לחסום את האור בחדר, וגם מנגד אופציה כן לראות את מה שנמצא מלפניכם, ואז בעצם זה ממש סוג של AR.
כן, שזה מין מיקסט ריאליטי, שזה באמת הצעד הראשון בדרך למשקפי AR, מציאות רבודה בעצם.
כן, אבל זה לא זול בכלל, הסיפור הזה.
כן, זה $1,500.
כן, ונשאלת השאלה באמת, מי ישקיע סכום כזה ולמה?
כן, אז הם באמת משווקים את זה כמוצר שמיועד בעיקר לשימוש ארגוני, לאנשי מקצוע, מקווים שחברות יקנו את זה עבור העובדים שלהם בשביל ככה להגדיל את התפוקה. ובאמת זה, אני חושב שזאת באמת קסדה מאוד מתקדמת, אולי הכי מתקדמת שראינו, אבל באמת אף אחד לא מחכה לשם בחוץ. כאילו, זה יקר מדי לצרכנים, זה יקר מדי לגיימרינג. קווסט 2, הקסדה הקודמת שלהם עולה משהו כמו $400, זה הבדל משמעותי.
מאוד.
זאת אומרת, אני מניח שבאמת הקהל יעד העיקרי של הקסדה הזאת היא באמת אולי ארגונים, וגם באמת פריקים של VR שחייבים את המוצר הכי מתקדם, ולכן הוא כנראה לא ימכר בהרבה מיליונים של יחידות, הוא לא יהפוך ללאית, ואני חושב שמטה גם מבינה את זה, הם ככה טובלים את הרגל במים, לבדוק מה קורה, הם רוצים ככה להציג איזה עליונות בתחום הזה של המציאות המדומה, רגע לפני שאפל מצטרפת לחגיגה הזאת, כנראה בשנה הבאה, אבל מעניין לראות את זה.
כן. מה, תספר לנו קצת באמת מה קורה עם מאסק וטוויטר, איפה הרכבת הרים הזאת עצרה כרגע, שהיא לא עוצרת אף פעם.
כן, אז נזכיר שמאסק, אחרי שהוא אמר שהוא ככה חוזר בו מהרכישה של טוויטר, בגלל המספר הגבוה של בוטים שיש בפלטפורמה, אז ככה לפני חודש בערך, אני חושב שהוא התחרט, ואמר שהוא כן קונה את החברה, ממש רגע לפני שהמשפט של טוויטר נגדו התחיל, זה היה אמור להיפתח ב-17 באוקטובר, וממה שאני מבין, יש מסע ומתן קדחתני בימים אלה בניסיון לסגור את העסקה לפני ה-28 באוקטובר.
שזה בעצם הדדליין שבית המשפט קבע שהוא חייב להחליט כן. עד אז, אחרת הולכים למשפט כרגיל.
כן, אז הם חייבים לסגור את העסקה הזאת, ואני מבין ששני הצדדים מעוניינים בזה. שאלה חדשות טובות, כי סוף סוף העננה הזאת תוסר מעל טוויטר, באמת אני לא מקנה באנשים שעובדים שם ובמנהלים שלה. מצד שני, לפי דיווח מהימים האחרונים, אילון מאסק מתכנן לפטר 75% מהעובדים של טוויטר, שזה לא נעים בכלל, ושוב, אני לא מקנה במי שעובד שם, ולא ברור כל כך מה הוא מתכנן לעשות עם האפליקציה הזאת, עם הרשת החברתית הזאת ברגע שהיא תהיה בידיו. בזמן האחרון הוא שוב מעלה את הנושא הזה של להפוך אותה ל-Everything App, למין סופר אפליקציה שיש בה כל מיני פיצ'רים, לא רק רשת חברתית, אולי גם נוכל לשלם באמצעותה, אולי להזמין מוניות.
נשמע שבשביל זה דווקא צריך הרבה עובדים.
כן, אז מעניין מה הוא זומם. אף פעם אי אפשר לדעת אצלו, נכון? הוא יכול להגיד משהו אחד ולעשות משהו אחר להפך. אז אני מקווה שעד סוף החודש אנחנו נדע.
כן.
ואם כבר מאסק, הוא חשף ממש בסוף ספטמבר, את זוכרת את אופטימוס, הרובוט האומנואידי של טסלה.
So should we bring out the bot?
Before we do that, we have one little bonus tip for the day. This is actually the first time we try this robot without any backup support, cranes, mechanical mechanisms, no cables, nothing. You ready? Let's go.
כן, שעדיין זה היה מין, היו הרבה הבטחות לפני ההשקה הזאת, וגם תוך כדי בעצם החשיפה הזאת, זה היה שם הרבה הבטחות, ולא ממש ראינו אותם בשטח.
נכון, צריך להגיד, הוא לא אמר מתי הרובוט הזה יהיה זמין למחירה, הוא לא נקב במחיר, למרות שהוא אמר שהוא יהיה יותר זול מ-$20,000, כנראה.
ואפילו מבחינת היכולות שלו, בעצם, הוא מדבר על זה שהוא צופה שהרובוט הזה יהיה חלק מחיי היום-יום של מיליוני בני אדם, יסייע להם בהמון משימות. כרגע הוא לא מצליח אפילו ללכת בכוחות עצמו. בעצם ראינו כמה עובדים של טסלה
מרימים אותו.
כן, מביאים אותו לבמה. אז זה לא היה מאוד מאוד מרשים.
נכון, לא הייתה פה פריצת דרך, ובעצם צריך להגיד, מאסק הראה לנו מוצר שנמצא עדיין בפיתוח, הוא לא הראה לנו מוצר גמור, כן. אבל אני חושב ש... זאת אומרת, לא ראינו פה פריצת דרך טכנולוגית, אבל אני חושב שהנקודת אור פה מבחינתי, ולדעתי זה, זאת אומרת, אם מאסק מושקע בזה, ובאמת מאסק זה כמובן האיש הכי עשיר בעולם, יש לו את הממון, אם הוא עכשיו נכנס בכל הכוח לתחום הזה של פיתוח רובוט הומנואידי, יש סיכוי טוב שבעוד כמה שנים יצא מזה משהו.
אחרי שני רבעונים בהם איבדה משתמשים, נדמה היה שנטפליקס מתחילה להרגיש היטב את מחיר ההתנהלות שלה, אחרי שנים של מלחמות הסטרימינג. ברבעון האחרון היא פתאום מפתיעה לטובה, אבל ממש לא נכנסת לשעננות. אז נטפליקס פרסמה את התוצאות הכספיות שלה לרבעון השלישי, וגילינו שפתאום היא הוסיפה 2.4 מיליון מנויים חדשים, הרבה מעל מה שהיא עצמה צפתה שהולך לקרות ברבעון הזה, וזה מגיע באמת אחרי שני רבעונים שבהם היא בסך הכל איבדה 1.2 מיליון מנויים, אז זה ממש היפוך של המגמה הזאת.
כן, זה היה רבעון די מוצלח בשביל נטפליקס, וצריך להגיד שהיא כאילו עוברת תקופה קשה אחרי שבקורונה היא צמחה בטירוף, הוסיפה מיליוני משתמשים ברחבי העולם, ועכשיו היא מתמודדת עם החזרה לשגרה, וגם עם התחרות הגוברת בתחום הזה של הסטרימינג, כמובן דיסני פלוס, ועוד הרבה חברות סטרימינג שצצו בשנים האחרונות ככה נושפות באירופה, אבל זה עדיין לא נגמר מבחינת נטפליקס, זאת אומרת, קשה להגיד שהקשיים מאחוריה.
ברור, דיברנו על זה פעמון, באמת על זה שאם פעם משתמש ממוצע ידע שהוא צריך לשלם לשירות סטרימינג אחד, או נגיד שניים לצורך העניין, בשביל לקבל את כל התכנים שהוא רוצה, זה הלך וצמח וצמח, ואנשים כבר לא מוכנים לשלם בשביל שבעה מנויים שונים, זה הפך להיות מטורף קצת.
כן, אפילו בישראל אגב, ההצעה הולך וגדל, זאת אומרת, יש לנו פה את נטפליקס, יש לנו פה את דיסני פלוס, יש לנו את אמזון, יש לנו את אפל טיווי פלוס, יש גם את דיסקאברי שהצטרפו למשחק לאחרונה, יש לא מעט אופציות בישראל כבר.
כן, ומעבר לזה באמת גם התוכן עצמו, שהרבה פעמים מרגיש קצת כמו איזה בופה שנראה מאוד אולי יפה ומפתה, אבל ברגע שאתה נותן ביס, אתה קצת מתאכזב, אומר, על זה שילמתי. אגב, רוב המנויים החדשים של הרבעון הזה, אפילו שזה נראה מאוד יפה, הם רובם מאסיה פסיפיק. אזור ארצות הברית וקנדה הוא הקטן ביותר, הם הוסיפו רק 100,000 מנויים מהאזור הזה.
כן, אני חושב ששם הם הגיעו לאיזה תקרת זכוכית, זאת אומרת, כמה הם כבר עוד יוכלו לצמח בנטפליקס, זה השוק הביתי שלהם, כולם מכירים אותם שם, אני לא חושב שמשם תבוא הישועה, אולי יותר באמת מאזורים שאולי עוד לא התחברו בכלל לאינטרנט, אולי אזורים שבהם נטפליקס עדיין לא פעילה. משם תבוא הישועה כנראה.
ונטפליקס צופה שברבעון הבא תוסיף עוד 4.5 מיליון מנויים, שזה בעצם יותר קשור לעונתיות, לתקופה ולתכנים שהיא מציעה בזמן הזה. ומכאן והלאה הם אומרים שהם הולכים להפסיק לדווח בכלל על הנתון הזה, זאת אומרת יותר הם לא יחשפו מה התחזית שלהם למנויים ברבעונים הקרובים, אלא רק...
רק בדיעבד בעצם.
כן, כמה הם צמחו.
כן.
ובאמת, כמו שאמרנו, נטפליקס לא נכנסת לשעננות, היא עושה כמה וכמה צעדים בשביל לנסות להמשיך ולבסס את המעמד שלה.
כן, בעצם יש פה שני דברים משמעותיים שהולכים להשתנות בחוויה של המשתמשים של נטפליקס בשנה הקרובה. והראשון זה המינוי מבוסס פרסומות של נטפליקס, שכבר דיברנו עליו בעבר, אז הוא יושק בנובמבר, ב-12 מדינות, לא בישראל, הוא יגיע בשלב הראשון לארצות הברית, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, יפן, ברזיל, והוא יעלה $7 בחודש, שזה $3 פחות מהתוכנית הבסיסית שלהם בארצות הברית, מחיר די אטרקטיבי לדעתי, וכאמור, זאת אומרת, הוא יהיה מבוסס פרסומות, לפני התוכן שאתם צופים בו או במהלכו, יוצגו פרסומות באורך של משהו כמו 4 או 5 דקות ביחס לשעה, פרסומות של 15 עד 30 שניות, ויש כמה מגבלות גם למינוי מהסוג הזה. קודם כל, לא יהיה ניתן להוריד תכנים, מי שעושה מנוי מבוסס פרסומות לא יוכל להוריד סדרות או סרטים לצפייה אופליין, ולא כל התכנים יהיו זמינים. בגלל כל מיני עניינים של רישוי, נטפליקס לא יכולה להציג את כל התכנים שיש במינוי הרגיל שלה, אלא רק, כנראה את הרוב, אבל כנראה שיהיו סדרות וסרטים שלא נראה שם.
יש, כן, 5-10% מהתוכן לא יהיה זמין לפי החברה, באמת מדובר על עניין של רישיון שאסור לה להציג את התכנים האלה עם פרסומות, זה לא מה שהיא שילמה עליו כשהיא קנתה את הזכויות להציג את התוכן הזה. מעבר לזה, גם איכות וידאו הולכת להיות נמוכה יותר, למי שיקח מנוי פרסומות.
אני חושב שזה עדיין יהיה HD, זאת אומרת, זה לא יהיה 4K אולי, אבל זה עדיין יהיה איכות מספיק גבוהה.
וגם הם יכולים יהיו לצפות רק במסך אחד בכל פעם. זאת אומרת, בתוכנית הרגילה בעצם אפשר להתחבר מכמה מסכים, כן. כמה משתמשים תחת אותו מינוי, פה זה רק מסך אחד בכל פעם. הם יצטרכו גם לספק פרטים כמו תאריך לידה ומגדר, כי זה בעצם חלק מהנתונים ש... על גביהם מפרסמים יוכלו להתאים את הפרסומות שלהם בהמשך. בשלב הראשון זה כנראה יהיה רק לפי מדינה וז'אנר. וזה שינוי מבחינת נטפליקס, שבמשך שנים בעצם אמרה שהיא לא מעוניינת להכניס פרסומות. המפרסמים עצמם, הרבה חברות מאוד רצו לפרסם בנטפליקס במשך שנים, והחברה עצמה לא הייתה מוכנה לפגוע בחוויית הצפייה שלה. אז יש כאן ממש עידן חדש.
כן, במשך שנים באמת המנכ״ל ריד הייסטינגס ממש סירב, אבל אני חושב שאלה היו שנים שבהם נטפליקס די שיחקה על מגרש ריק. זאת אומרת, לא היו לו באמת מתחרים בתחום הזה של הסטרימינג. היא התחרתה בעצם ברשתות הכבלים, בטלוויזיה הליניארית, והיום כשהיא מתמודדת עם דיסני פלוס, שאגב גם משיקה מינוי מבוסס פרסומות ועוד הרבה מתחרים בתחום הזה, היא חייבת עכשיו להילחם על המקום שלה, והיא באמת נאלצת לעשות דברים שעד עכשיו היא לא תכננה לעשות. אז באמת היא משלבת את הפרסומות בפעם הראשונה. אגב, יש סיכוי גבוה שהמנוי הזה מבוסס פרסומות יהיה רווחי עבורה יותר מהמינוי הרגיל. בעצם הכסף שהיא תרוויח מפרסומות על כל משתמש יותר גבוה מה$3 האלה שהמשתמש הזה חוסך לעצמו.
זה מה שהם מקווים, כי יש גם סיכוי באמת שמשתמשים היום במנוי הרגיל, בעצם במנוי ללא פרסומות, פתאום יחליטו לעבור לסוג המנוי הזה. אז אם זה קורה, בהחלט כדאי להם שהפרסומות יכניסו להם יותר, כי אחרת כן. הם יאבדו כסף.
כן, זאת באמת האלה. אחת השאלות, זה מה שנקרא קניבליזציה, זאת אומרת כמה משתמשים יעברו מהמינוי הרגיל, למינוי מבוסס פרסומות, ואז בעצם כאילו נטפליקס לא תשיג את המטרה שהיא רוצה, שזה להמשיך לצמוח. בצד שני, אם זה יוביל לעלייה בהכנסות, גם טוב.
כן. אגב, במסגרת המנוי החדש הזה, נטפליקס גם הולכת לשתף פעולה עם נילסן, שזה בעצם שירות מדידת רייטינג בארצות הברית, שהולך לבדוק כמה אנשים צופים בפרסומות האלה בארצות הברית, וזה בטח הולך לחשוף כל מיני נתוני צפייה מעניינים שעד עכשיו נטפליקס לא ממש חשפה לקהל הרחב.
צריך גם להגיד שמי שתנהל עבור נטפליקס את כל הנושא הזה של הפרסומות, זאת מייקרוסופט, שזאת בעצם שותפות די מפתיעה. בזמנו נטפליקס גם דיברה עם גוגל, ענקית הפרסום הכי גדולה באינטרנט, ובסוף החליטה ללכת על מייקרוסופט, שהיא שחקנית יותר קטנה בתחום הפרסום, ומעניין אם זאת בעצם גם תהיה עיריית הפתיחה של מייקרוסופט לקראת כניסה לתחום הפרסום.
כן. באמת גוגל גם יש לה את יוטיוב, שהיא גם סוג של מתחרה בנטפליקס על תשומת הלב של הצופים, אז כנראה שהיה פה איזה רצון לא ללכת בכיוון הזה. ואם כבר אנחנו מדברים באמת על שינויים שנטפליקס עושה כדי להתמודד עם התחרות הגוברת והמלחמה על כל מנוי, אז אנחנו יודעים שהיא משנה את דעתה בעוד תחום ששנים היא טענה בו משהו אחד, ועכשיו היא מחליטה לעשות משהו אחר, שזה כל הנושא של אנשים שמשתפים את הסיסמאות שלהם באופן סמי פיראטי נקרא לזה. זאת אומרת, לא מדובר עכשיו על אני ואת החיים באותו בית וחולקים את אותו מנוי וזה לג'יט וזה ממש יש לנו פרופילים נפרדים באפליקציה והכל ידוע, אלא אני חיה בבית אחר לגמרי ואני מתעלקת לך על השם המשתמש והסיסמה, ואתה אולי בסדר עם זה, ונטפליקס שנים היו בסדר עם זה, אבל הם כבר פחות בסדר עם זה.
כן, זהו, במשך שנים כאילו ממש התעקשו לא להתעסק עם זה, הם אמרו שזה אפילו תורם להם, ומביא להם עוד מנויים לטווח הארוך, אבל שוב, המצב קשה וחייבים להילחם על כל דולר, אז באמת השנה הם כבר התחילו לעשות איזה ניסוי, שבמסגרתו בדרום אמריקה הם ביקשו ממשתמשים בעצם לשלם עוד כמה דולרים נוספים, תמורת משתמשים שלא גרים איתם, שמשתמשים בחשבון שלהם, והם הציגו ממש לאחרונה איזה פיצ'ר חדש, שבעצם מאפשר, זה פיצ'ר מגניב, שבאמת אמור לעודד את את הפתיחה הזאת של חשבונות נפרדים, שהוא בעצם מאפשר לפתוח חשבון חדש, אבל לשמור על היסטוריית הצפייה מהחשבון שבו צפית. זאת אומרת, אם עד עכשיו צפית לחשבון של אחותך, ואת פותחת חשבון חדש, אז תוכלי לייבא לחשבון החדש שלך את כל היסטוריית הצפייה. כי מי שפעם עזב חשבון נטפליקס לחשבון חדש, יודע כמה זה מתסכל, כל ההיסטוריה של הצפייה שלך נעלמת, ונטפליקס כבר לא מזהה את הטעם שלך, ואתה בעצם מתחיל מההתחלה, וזה לא כל כך כיף.
אז באמת הפיצ'ר הזה נקרא Transfer Profile, והוא ממש מאפשר להעביר את כל ההמלצות המותאמות, כל היסטוריית הצפייה, כל ההגדרות האלה לחשבון חדש לחלוטין, וזאת אופציה שכבר זמינה למשתמשים בכל העולם, הם השיקו את זה ממש בשבוע האחרון, וחוץ מזה הם ממשיכים באמת עם העניין הזה של מלחמה במשתפי הסיסמאות, הם אומרים שמשנה הבאה הם הולכים ממש להתמודד עם זה, ולאפשר להם ליצור חשבונות משלהם, או לחלופין אנשים שבעצם הם אלה שמשלמים על החשבון ויודעים שמישהו משתף איתם את החשבון, יוכלו ליצור מעין תתי חשבונות כדי לשלם עבורם איזשהו מחיר
כן,
מוזל.
כן, זאת אומרת אם אתה רוצה לצ'פר איזה חבר שצופה על חשבונך, ולא אכפת לך לשלם עוד איזה $3 בחודש בשבילו, כן. אז זה יהיה אפשרי.
אפשר שזה יותר רלוונטי באמת לילדים שעזבו את בית ההורים או דברים כאלה.
כן. אז קודם כל זה הולך לעשות הרבה בלגן לכל מיני בני זוג לשעבר שעדיין מתעלקים על החשבונות של הבני זוג.
הם יצטרכו לעשות את הטרנספר פרופייל ומהר מהר לפני שינהלו אותם בחוץ.
כן, יהיו הרבה שיחות מביכות בנושא הזה לדעתי בחודשים הקרובים, והרבה אנשים באמת יצטרכו לעשות חשבונות משלהם. אני חושב שהשאלה הגדולה היא כמה נטפליקס תהיה אגרסיבית בנושא הזה, זאת אומרת, האם היא תפנה לצופים ותבקש, תגיד, היי, אתם לא משלמים, אולי תחילו לשלם, או שהיא תגיד, הלו, תתחילו לשלם, וגם אם זה יהיה בכל העולם, זאת אומרת, אם הם באופן גלובלי כזה יכריזו מלחמה למשתפי הסיסמאות, או שזה יתחיל ככה בקטן, במדינות שבהם המנהג הזה יותר נפוץ, את זה אנחנו עדיין לא יודעים.
כן, אגב, אנחנו יודעים שבדרום אמריקה, ששם הם באמת התחילו בכלל עם מיין פיילוט, מיין מבחן לדבר הזה, הם קצת התחילו להסתבך שם עם הרגולטורים, כי הרגולטורים לא אהבו את זה שחלק מהמשתמשים רואים את ההודעה הזאת, וחלק מהמשתמשים לא. אז
כן, זה יצר שם קצת בלגן, אז מעניין באמת איך הם יפתרו את זה. אגב, אחד הניסויים שהם עשו שם זה בעצם לשלם על בתים נוספים, זאת אומרת, משהו, אם אתה צופה בבית שהוא לא שלך, הם מזהים, זאת אומרת, שאתה משתמש בנטפליקס בבית שהוא לא שלך, הם יבקשו ממך לשלם על בית נוסף, אבל בסוף הם ירדו מזה, זאת אומרת, הם ביטלו את הניסוי הזה, ומה שהם יעשו זה בעצם באמת יבקשו מהמשתמשים לשלם אקסטרה על כל משתמש שצופה משתמש בחשבון שלהם.
כן, יש פה הרבה דקויות שצריך לשים לב אליהם, כי באמת אם אני עכשיו בחופשה לצורך העניין, אפילו חופשה ארוכה, לא יודעת מה, טסתי לחודש, אני עדיין רוצה גישה לחשבון שלי, גם אם אני לא נמצאת בבית.
כן, אז זה באמת לא אמור להיגמר, את תוכלי להשתמש בנטפליקס גם כשאת בנסיעה או בחופשה, ומה שמעניין זה שבעצם שני המהלכים האלה משתלבים אחד בשני, בעצם הם בנטפליקס מאמינים שהמינוי מבוסס הפרסומות יהיה מאוד פופולרי בקרב אנשים שעד עכשיו השתמשו בסיסמה של מישהו אחר.
לא רצו לשלם מחיר מלא.
כן, הם לא רצו לשלם עכשיו $10 או $15, ועכשיו $7 זה כן סכום שהם מוכנים לשלם. אגב, מה דעתך את תעשי מנוי מבוסס פרסומות לנטפליקס, כשזה יגיע לישראל?
אני חייבת להגיד שאני מסתדרת בלי נטפליקס בכלל.
וואו.
אז כנראה שלא.
אז אני חושב שזאת אומרת, לא הייתי רוצה להוסיף פרסומות לנטפליקס, בגלל שזה באמת השירות סטרימינג המרכזי שאני משתמש בו, ואני חושב שנגיד בשירותים משלימים, זאת אומרת, לכל אחד יש כזה כמה שירותים קטנים יותר שהוא משתמש בהם, אז זה פחות אכפת לי, נגיד אם בדיסני פתאום אני אוכל לשלם פחות תמורת צפייה בפרסמות, או באמזון למשל, אני חושב שזה אופציה לא רעה בכלל.
כן, אני חושב שאולי זה באמת פונה גם לאנשים שבשבילם נטפליקס הוא סוג של מינוי קטן ומשלים יותר, ואז כן. טוב, אז אני לא אוותר עליו לגמרי.
כן, למשל אנשים שצופים בעיקר ב-Yes או Hot, ועכשיו, ויש להם גם נטפליקס, אז בסדר, פעם בק שצופים בנטפליקס נראה קצת פרסמות, זה לא שלא רגילים לזה מהטלוויזיה הליניארית. ויש גם משהו שלא הולך להשתנות, נטפליקס הודיע שהבינג' לא הולך לשום מקום, יש בשנים האחרונות איזה לחץ כזה מצד משקיעים על נטפליקס, לוותר על המודל הזה של שחרור סדרה במכה אחת, זאת אומרת, הרי נטפליקס שהיא מוציאה סדרה, כל הפרקים בעונה שהיא מוציאה, זמינים מהרגע הראשון לצפייה, ובניגוד לזה, חברות למשל ב-HBO זה לא עובד ככה, ב-HBO הם פשוט משחררים פרק בשבוע כמו פעם, והטענה היא שמודל כזה משפר את הנאמנות של המשתמשים לשירות, זאת אומרת, כי הם לא יכולים עכשיו לראות הכל ביומיים ואז לבטל את המנוי, הם ממשיכים עם המנוי לאורך חודשיים לפחות, כי הם עוקבים אחרי התקדמות של הסדרה. אז נטפליקס אומרת שלא, היא לא מתכוונת לשנות את המודל הזה, הם אומרים שבעצם המודל הזה של בינג' מסייע לצופים ככה לצלול לתוך סדרה מסוימת, ואחרי זה להפוך למעין שגרירים שלה, לספר לחברים שלה ולהדביק אותם ככה בהתלהבות, והם אומרים למשל בדוחות הכספיים שלה, הם אומרים סדרה כמו משחק הדיונון, שהיא בקוריאנית, לא הייתה מצליחה במודל שהוא לא מודל של בינג'. זאת אומרת, אנשים התחילו לצפות בסדרה, סיימו אותה בכמה ימים, והתמכרו אליה, ואם הם היו צריכים עכשיו לצפות בה לאורך חודשיים ולחכות כל פעם לפרק הבא, לא בטוח שזה היה קורה.
למה דווקא בגלל שהיא בקוריאנית, אנשים פחות היו נאמנים אליה?
אז אני חושב שזה בגלל מחסום השפה, זאת אומרת, אתה עכשיו אולי לא תחכה שבוע לאיזה סדרה קוריאנית, אחרי שראית את הפרק הראשון ואתה לא בטוח לאיזה כיוון זה ילך, זה משהו שונה. אבל ברגע שאתה יכול ככה להמשיך את הסיפור ולראות עוד פרק, מגניב, ואז להמשיך הלאה והלאה, אז כנראה שזה עובד יותר טוב.
כן. מעניין למה הם לא משלבים, כאילו גם בינג' וגם בחלק מהסדרות, נגיד סדרה שהם כבר יודעים שהיא להיט ואנשים, Stranger Things למשל.
זו, אז נגיד Stranger Things הם כאילו שחררו את העונה האחרונה שלה בשתי פעימות, אני חושב שזה אבל יותר קשור לענייני הפקה, זאת אומרת לא הספיקו לצלם או לערוך את כל הפרקים, אז הם החליטו לפצל אותה, הם עשו את זה כבר כמה פעמים בעבר, אבל הם תמיד טענו שזה לא איזו אסטרטגיה חדשה, אלא זה פשוט אילוצים. אבל בפועל הם כן עשו את זה, אבל כרגע הם מתעקשים, אגב, אנחנו זוכרים מה קרה בפעמים אחרות שהם מתעקשו. הם מתעקשו לא לשלב פרסומות, הם מתעקשו לא ללחם בשתפי סיסמאות, עכשיו הם מתעקשים לא לוותר על הבינג', ואם את שואלת אותי, בעוד שנה או שנתיים הם יאלצו לוותר גם על זה, כי המתחרים שלהם עושים את זה.
שיכול להיות אגב שזה גם חלק מהעניין, פשוט לא לעשות את כל השינויים בבת אחת, כי גם זה יכול לגרום לאנשים להסתלק.
הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם, תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
האם לאייפון הבא שלכם יהיה חיבור USB-C? חקיקה חדשה של האיחוד האירופי צפויה לאלץ את אפל ליישר קו עם רוב יצרניות הסמארטפונים ולזנוח סוף סוף את חיבור הלייטנינג שלה.
The European Union's Parliament has voted to make USB-C the charging standard for personal electronics, a decision that could have considerable implications for companies like Apple and others. For more on this, let's bring in Yahoo Finance.
אז בתחילת אוקטובר, האיחוד האירופי החליט שעד סתיו 2024, שזה שנתיים מעכשיו, כל הסמארטפונים שנמכרים בשטחו צריכים להיות מצוידים בחיבור USB-C.
אני חייבת להגיד שלי זה ממש מזכיר פרק מזאת וזאתי. אני לא יודעת אם ראית
לא.
בסדרה. יש שם פרק שהם כאילו רצות לכנסת, מקימות מפלגה, והסלוגן שלהם זה עם אחד מטען אחד.
איפה רואים את זה? בנטפליקס?
לא. הם אמרו שנמאס להם מהקטע הזה שאין לי מטען, אני תקועה בעבודה, אבל לכל אחד יש מטען אחר, יאללה, עם אחד מטען אחד. אז כאן האיחוד האירופי לקחת את הצעד קדימה.
נכון.
יבשת אחת, מתן אחד.
אז אני חושב בעיקר על בני זוג שאחד מהם אייפוניסט ואחד עם אנדרואיד, וכאילו למצוא מתן משותף שיתאים לשניהם זה בעיה, והבעיה הזאת כנראה תיפטר עבורם בקרוב שזה נחמד. צריך להגיד שמאחורי היוזמה הזאת של האיחוד האירופי יש שתי מטרות. קודם כל לצמצם את הפסולת האלקטרונית, כי אנחנו יודעים שמייצרים מלא מתנים מסוגים שונים, ואנשים זורקים אותם ומתקלקלים וכולי, אז זה הולך לצמצם את התופעה הזאת, כי אנשים יקנו מתן אחד, או כמה מתנים מסוג USB-C, והשתמשו בהם עם כל המכשירים שלהם.
כן, לפי הערכות של האיחוד, בכל שנה 11,000 טון של מתנים מגיעים למטמנות.
כן. והסיבה השנייה היא באמת להקל על משתמשים. למה שאני צריך, ככה לי יש בבית כמה מכשירים שהם לא עובדים עם USB-C, וזה באמת סיוט, כל פעם אני צריך למצוא את הקבל המתאים, ואני לא מוצא אותו, ויש לי רק אחד, ואיפה הוא, וזה מעצבן. אז זה באמת נורא נוח שאתה יודע שכל המכשירים בבית עובדים על USB-C, ובאמת זה לא יהיה רק סמארטפונים, זה גם טאבלטים, מצלמות דיגיטליות, אוזניות ועוד מוצרים, אבל זה לא יהיה תקף לגבי לפטופים עד 2026.
כן, בעצם באמת יש כאן עניין של חיסכון כספי, מקווים לעודד שימוש חוזר במתנים, גם כאן הם אומרים שהם הולכים לחסוך, הם מעריכים עד 250 מיליון יורו בשנה על רכישות של מתנים, הם טוענים שזה גם ימנע מהאביזרים עצמם להשאיר אנשים נאמנים למותג מסוים, אבל זה אני פחות מאמינה שמישהו נשאר עם אייפון רק כי כבר יש לו את המתן בבית, כן. זה לא נראה לי השיקול. ומעבר לזה, אגב, החקיקה הזאת גם הולכת לדרוש מיצרני המכשירים, לשלב תווית על האריזה של מכשיר חדש, היא מעידה באמת על מאפייני הטעינה של המכשיר, כדי שצרכנים יוכלו להבין בקלות אם המתנים הקיימים שלהם מתאימים לזה, או שהם צריכים לרכוש מתן חדש. וכמובן שהצעד הזה זה כאילו נשמע איזה משהו גורף כלפי כל התעשייה, אבל זה לא הולך להשפיע על רוב התעשייה, זה הולך להשפיע בעיקר על חברה אחת.
כן. אז זהו, באמת רוב יצרניות האנדרואיד כבר עברו מזמן ל-USB-C, כל הסמארטפונים המודרניים מסוג אנדרואיד תומכים בזה, ורק אפל מתעקשת להמשיך להשתמש בחיבור הלייטנינג שהיא המציאה.
אגב, כשהם הציגו את חיבור הלייטנינג, זה היה באמת ב-2012 עם אייפון 5, ואז פיל שילר, שהוא בכיר באפל, אמר שזה מחבר מודרני לעשור הבא. אז הנה נגמר העשור, זה היה הבדיחה עכשיו שנגמר העשור, ותתקדמו.
כן, נגמר העשור, הם עוברים ל-USB-C, והערכה היא שזה יקרה לפני 2024, מדברים על זה שכבר באייפון 15, שיצא בשנה הבאה, בסתיו 2023, הם יעברו ל-USB-C, ואומנם החקיקה הזאת מדברת רק על האיחוד האירופי, כי האיחוד האירופי לא יכול להחליט לשאר העולם, אבל אני לא חושב שאפל תתחיל לייצר סמארטפונים עם לייטנינג לארצות הברית, וסמארטפונים USB-C לאיחוד האירופי, הם ככה יעבירו כבר את כל הליין של האייפון ל-USB-C.
כן, אז באמת, אלה השאלות הגדולות כאן, מה אפל תעשה ומתי? כי ככל הנראה באמת זה הולך להיכנס לתוקף, זה צריך לעבור עדיין עוד איזה שלב יותר פורמלי של חקיקה, ואחר כך נותנים ליצרניות עוד איזה שנתיים של חסד לבצע את המעבר הזה, אז ככל הנראה רק בסוף 2024 באמת ייכנסו לתוקף התקנות האלה, אז השאלה אם אפל תחכה לרגע האחרון, תיאורטית היא יכולה לעשות את זה, כי לפי החקיקה מוצרים שבעצם הגיעו לשוק לפני שנכנסת לתוקף, עדיין יוכלו להמשיך להימכר, זאת אומרת זה לא שהם יצטרכו לרדת מהמדפים, או שבאמת היא תעשה את זה מוקדם יותר. מינג צ'יקו, שהוא אנליסט בכיר שמתעסק בניתוח של חברת אפל, מאמין שאנחנו הולכים לראות את השינוי הזה כבר בשנה הבאה. ויש עוד אנליסטים שחושבים שבעצם גם בגלל שבאייפון הנוכחי לא היה כל כך שינוי משמעותי מבחינת עיצוב, אז באייפון הבא כנראה יהיה שינויים גדולים יותר מבחינת עיצוב, וזאת הזדמנות טובה להכניס גם את השינוי הזה. ובאמת זו שאלה מעניינת גם מה שהצגת קודם לגבי האם אנחנו נראה את זה רק באירופה או לא. אנחנו יודעים שהרבה פעמים חקיקות שעוברות באירופה בסוף משפיעות על כל העולם, לא רק בתחום החומרה, גם ה-GDPR למשל, תקנות הפרטיות שיצאו באירופה ובסוף חברות בכל העולם התאימו את עצמם כבר מבחינה גלובלית לזה. אז באמת הסיבה היחידה שיכולה להיות לאפל להתאים את זה רק באירופה, זה אם הם מרוויחים כל כך הרבה כסף רק מהמחירה של המתנים עצמם, ששווה להם לעשות את הפירוד הזה, אבל זה באמת כנראה לא סביר. רשתות חברתיות כבר שנים לא נחשבות למקום אותנטי או חיובי, אבל דור חדש של אפליקציות רוצה לשנות את זה. מה הסיכוי שלהן להצליח לאורך זמן, והאם הן באמת כל כך חיוביות?
קודם כל, ברור לכולנו שהימים של פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק ספורים, כן? זאת אומרת, הם לא יהיו פה לנצח. אני עוד מהדור שזוכר רשתות כמו מייספייס, ICQ, זוכרת? זה היה בתקופתך?
ICQ, כן. לי היה פרופיל באתר שקראו לו שעת השין, כשהייתי בתיכון. אני לא יודעת עד כמה זה היה נפוץ מחוץ לאשדוד, אבל זה מה שהיה לנו. ICQ בהחלט, מייקרוסופט מסנג'ר.
כן, היה גם חבר'ה מקושרים, כל מיני רשתות ישראליות. זאת אומרת, פייסבוק לא הראשונה שעשתה את זה, ובאמת אחת השאלות המעניינות, לדעתי, מי הרשתות החברתיות שהרשו את הרשתות האלה שהיום שולטות בתחום הזה. ובשבועות האחרונים, רשת חברתית חדשה חדשה וצעירה צעירה משתלטת על טבלת ההורדות בארצות הברית, רשת חברתית שקוראים לה גז. והאמת שהסתכלתי השבוע במצד ההורדות של האפ סטור בארצות הברית ודי נדמתי. במקום הראשון ראיתי את אפליקציית גז, במקום השני טיק טוק, במקום השלישי בי ריל, עוד רשת חברתית צעירה, אינסטגרם במקום השישי, סנאפצ'אט במקום השמיני, ופייסבוק אחריה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שינוי מגמה, אמנם מדובר רק בהורדות, כן? זה לא מספר משתמשים. עדיין לפייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק יש הרבה הרבה יותר משתמשים, אבל הצעירים בארצות הברית, האייפוניסטים מורידים בהמוניהם את גז ובי ריל.
כן, אז מה שמדהים באמת בהצלחה המטאורית הזאת של גס, זה קודם כל שהיא זמינה רק בחלק מאוד מצומצם מארצות הברית כרגע. משהו כמו 12 מדינות.
כן, ורק באייפון.
כן.
אין אפליקציית אנדרואיד.
ובכל זאת, מעל חצי מיליון פעמים הורידו אותה מאז סוף אוגוסט. השבוע בעצם אחד המייסדים שלה אמר שיש כבר מיליון משתמשים פעילים ביום, ו30,000 משתמשים חדשים כל שעה. מספרים די מטורפים. השם של הגס בא מביטוי הסלנג שאני לא הכרתי, אני מודע, שמשתמשים בו מסתבר דור הזי בארצות הברית, שהוא guessing someone up, שזה אומר לתת מחמאה. אתה הכרת את זה?
האמת שלא.
ובאמת הרעיון שלה זה בעצם, כשאתה נרשם עליה זה לא אתה, כשנער בארצות הברית נרשם אליה, זה מקשר אותו לחברים מהתיכון שלו בעצם, אז זה מאוד מצומצם, אין פה כאילו, עכשיו לא יודעת, יהיה לך מיליון עוקבים, זה כזה כן. די בחברים הקרובים, ויתחילו להציג לו שאלות, בעצם מין סקרים כאלה, על אנשים בבית הספר, שהוא צריך להצביע, כל מיני שאלות למשל, מי הכי יפה, מי הכי אמיץ, כשהרעיון זה באמת שאי אפשר לייצר את הסקרים האלה בעצמך, שזה בעצם בא למנוע את העניין של דברים שליליים
כן,
יותר.
כן, מי הילד הכי מכוער בשכבה, הכי כן. מעצבן וכו'. פה אי אפשר לעשות את זה.
מתמקדים במחמאות, ובאמת העניין הזה, שזה חיובי.
כן, אגב, זה מזכיר לי שגם פייסבוק התחילה בקולג'ים בארצות הברית. היא גם התחילה, זאת אומרת, במתכונת כזאת מצומצת, ואחרי זה התרחבה. אז
כן,
מעניין...
כן, כמועדון סגור.
כן.
עכשיו זה באמת, כאילו מבחינת הפיצ'ר זה די מצומצם. אתה לא יכול לעשות שם המון דברים. אי אפשר אפילו לשלוח שם הודעה אישית, גם כי הם בעצם מתוך אותו רעיון, הם רוצים למנוע בריונות. נגיד אם עכשיו זכיתי ב... יש לי את החיוך הכי יפה בסקר מסוים, ואז מישהו יכתוב לי הודעה אישית ויגיד, מה פתאום, כן. את כזאת מכוערת? אז הם לא רוצים שיקרה.
כן. אז יכול להיות שהם גם יוסיפו כל מיני פיצ'רים שלא קיימים היום. צריך להגיד שהאפליקציה הזאת חינמית, ואפשר לשלם $7 בשבוע כדי לקבל רמזים על מי יחמיא לך, אם אתה מעוניין בזה. והסיפור שמאחורי האפליקציה הזאת בכלל מעניין. המייסד שלה, ניקיטה בר, הקים כבר ב-2017 רשת חברתית עם קונספט דומה בשם TBH, קיצור של To Be Honest, להיות כנה, ונחשימה, פייסבוק קנתה אותה תוך זמן קצר, וסגרה אותה.
כן.
כי זה מה שפייסבוק הייתה עושה עד לפני כמה שנים, זאת אומרת, פייסבוק הייתה מאתרת את המתחרות שלה, וקונה אותה, ולפעמים כמו במקרה של אינסטגרם, מפכו ללאית ענק, ובמקרים אחרים, כמו של TBH, רובנו לא שמענו עליה, והיא פשוט סגרה אותם. אז האיש הזה באמת, ניקיטה בר, עבד בפייסבוק, במטה, עד השנה שעברה, ואז הוא פרש ממנה והחליט להקים את גז.
ועוד אחד מהמייסדים, הוא גם מהנדס לשעבר בפייסבוק. יש כאן הרבה קשרים ל...
כן. אגב, יש גם שמועה מרושעת על זה שהאפליקציה הזאת משמשת למסחר בבני אדם למטרות מין, וזה שמועה שככה מתפשט בטיק טוק, והרשת החברתית כמובן עודפת אותה לחלוטין. זה נובע מזה שהיא אוספת את המיקום של המשתמשים כדי להבין, לעזור להם לשייך את עצמם לבית ספר בסביבה, וכמובן שהם טוענים בתוקף שהם לא משתמשים בזה לשום מטרה אחרת, ובטח לא לסחר בבני אדם.
כן, הם גם אמרו שכבר בעצם בעקבות השמועה הזאת, 3% מהמשתמשים מחקו את החשבונות שלהם ביום אחד, וזאת גם הפכה להיות שאלה מובילה בחיפוש בגוגל, כאילו, האם משתמשים באפליקציה לסקס טראפיקינג?
כן.
אני יכולה להבין למה זה עובד, האפליקציה הזאת. אני חושבת ש... כאילו כל הממשק שלה הוא מאוד כזה, יש שם הרבה גיימיפיקציה, נגיד אם עכשיו בחרו אותי, זכיתי באיזשהו סקר, אני מקבלת התראה בצורת להבה, ואני חושבת שבאמת יש בזה משהו מאוד מושך בלהבין מה חושבים עליך ומה אומרים עליך, ומי באמת אוהב אותך ומי חושב שאתה יפה וחכם ואמיץ. אני לא כל כך אוהבת את זה, אני חייבת להגיד שזה עדיין, יש בזה הרבה עניין של להתעסק בעצמך ובמה אומרים עליך, וככה בעצם להשאיר אותך באפליקציה. וגם יש כאן כל מיני שאלות עם אופי כזה קצת, ששוב, זה כביכול חיובי, אבל נגיד, מי הבן אדם שהיית גונב מהבן זוג שלו אם היית יכול? כל מיני כאלה. שעצם זה שאנשים... בוגרים יושבים ומנסחים שאלות כאלה לתלמידי חטיבה ותיכון, זה קצת קרינג'י בעיניי.
כן, אני מסכים. זה, מצד אחד זה מרענן שיש פה איזה ניסיון לעורר שיח חיובי ולא שיח שלי, כמו שראינו באפליקציות דומות, למשל NGL אני חושב, כל מיני אפליקציות שאתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה על אנשים, לכתוב את הדברים הכי מכוערים. אז זה שינוי מרענן. מצד שני, באמת יש בזה משהו די שטחי. זאת אומרת, למי יש את החיוך הכי יפה? כאילו זה מה שצריך לעניין אותנו. וברור שזה יגרום לאנשים לכל מיני רגשי נחיתות. למה לא בחרו בי? למה אני ככה ולמה זה? למרות שהם טוענים שהם ינסו ככה, ראיתי שהמנכ״ל אומר שהם ינסו לפזר את המחמאות באופן שוויוני.
כן, שאם נגיד עכשיו האלגוריתם מזהה מישהו שלא נבחר בכלל, אז הם יציעו אותו ביותר אופציות בסקרים, בשביל שיהיה יותר סיכוי שהוא יבחר.
כן, אבל כן, זה שוב הולך לעורר איזה תחושה של פומו כזה, של למה אני לא חלק מהסיפור הזה, אז אני מסכים איתך, זה באמת... די שטחי, ואני גם טועה אם באמת זאת רשת חברתית, זאת אומרת, קם הגדולה, לא יודע אם הגדולה, אבל היתרון של פייסבוק, זה שבאמת זאת רשת חברתית שיש בה הרבה מה לעשות, יש בה מסחר, ויש בה מסג'ינג, ויש בה וידאו ופוסטים, ופה זה איזה פיצ'ר חמוד, אוקיי, כאילו, לפזר מחמאות זה נחמד, אבל זה לא רשת חברתית שעכשיו באמת יכולה להפוך למוקד של השימוש שלנו באינטרנט.
אגב, אותו ניקיטה ביר, המייסד, כששאלו אותו האם לדעתו זה הולך לשמר על הפופולריות לאורך זמן, אז הוא אמר שזה בכלל לא מטריד אותו כרגע, והוא פשוט שמח לקבל הודעות מנערים שהוא עזר להם לשפר את הערכה העצמית שלהם.
אחלה, שאלו לבריאות. והזכרנו קודם את ביריל, עוד רשת חברתית עולה, זאת אפליקציה בכלל מצרפת, שהוקמה כבר לפני כמה שנים, אבל בחודשים האחרונים אנחנו גם רואים איך היא צוברת תאוצה, כמו שאמרתי, עכשיו במקום השלישי בטבלת ההורדות לאייפון בארצות הברית, וזה גם קונספט מעניין שבעצם גם זה מין אנטיתזה לאופי הנוצץ הזה שאנחנו רואים באינסטגרם וטיק טוק. זאת אומרת, האפליקציה הזאת נותנת לך פעם ביום התראה, יש לך שתי דקות לצלם את עצמך, אני חושב שזה כל פעם בזמן שונה, כך שאתה, תוך שתי דקות אתה חייב לצלם את עצמך, אתה לא, אין לך יותר מדי זמן להתכונן, להתאפר, להתלבש, אתה בעצם מצלם את עצמך בסיטואציה שבה אתה נמצא, וזה כאילו אופציה בעצם להציג את עצמך בצורה יותר אותנטית, זה משתמש גם במצלמה האחורית וגם במצלמת הסלפי, זאת אומרת, אתה מצלם גם את הפנים שלך וגם את מה שאתה רואה, ולפי דיווח מהימים האחרונים יש לה כבר 20 מיליון משתמשים פעילים ביום, שזה לא רע לדעתי.
כן, בעצם באמת כמו שאמרת זה בזמן מסוים נותן לך לצלם, זה גם אין שם פילטרים, אין כמעט אפשרות לצלם מחדש, זאת אומרת יש מספר מוגבל של שוטים שאפשר לקחת. כן, אגב יש אפשרות לפרסם באיחור ולא בהכרח ממש בשתי דקות, שאם נגיד לא היית ליד הטלפון או משהו כזה כשקיבלת את ההתראה שעכשיו זה הזמן זה, אבל אז האפליקציה כותבת בכמה איחרת.
כן, שיימינג.
וגם אם ניסית באמת כמה פעמים לצלם, אז היא כותבת גם את זה, כמה ניסיונות מחודשים עשית כן. לקבל את השוט הזה. וכן, גם כאן באמת יש איזשהו ניסיון להיות אותנטיים יותר, ויותר באמת לשתף רק עם החברים הקרובים. קראתי עליה איזושהי ביקורת, למשל, שכשאתה גולל סתם במהלך השבוע, אז בתכלס היא די משעממת, כי מה אתה רואה שם? כולם בימי עבודה רגילים. אבל מצד שני הוא אמר, אוקיי, יופי, זה עושה נורמליזציה לזה שרובנו חיים חיים רגילים, ולא את החיים הנוצצים של המשפיענים ש... כל שנייה, לא יודעת, באיזה השקה או מסעדה.
כן, אבל זה די, זאת אומרת, בסוף זה די משעמם לגלול שם. אם אני הייתי משתמש בה באמת בצורה יומיומית, אז היו פשוט רואים את הפרצוף שלי ואת המסך מחשב שלי לאורך כל היום בערך. לא יותר מדי מעניין.
לא, לפעמים אתה תהיה במזנון של אידיוט עם הסלט.
כן, יכול להיות. וגם במקרה הזה, זה מרגיש לי יותר כמו איזה פיצ'ר בתוך רשת חברתית גדולה יותר, ובאמת טיק טוק כבר שיבטה את בי-ריל, היא כבר שיקה פיצ'ר בשם טיק טוק נאו, שזה בדיוק מה שבי-ריל עושה, ואני לא אתפלא אם גם אינסטגרם או פייסבוק ישבטו אותה גם בקרוב.
אינסטגרם אישרו, היה לא מזמן איזשהו דיווח כזה, שבאמת ראו שהם גם עובדים על איזה פיצ'ר כזה, והם אישרו את זה, הם אמרו שכרגע זה רק אב טיפוס פנימי, אבל לך תדע לאן זה התפתח, זה נקרא אינסטגרם קנדיד או משהו כזה.
כן, לא מפתיע, זה מה שאינסטגרם עושה, כמו שהיא עשתה עם הסטוריז מסנאפצ'אט, וכמו שאגב היא עשתה בזמנו עם קלאבהאוס.
ורילס חבר... עכשיו.
כן, וטיקטוק כמובן, הרילס של טיקטוק, זאת אומרת, רילס שזה חיקוי של טיקטוק, ואגב שמעתי לא מזמן ראיון של מרק צוקרברג לפודקאסט של The Verge, ושאלו אותו שם מה אתה אומר על בי-ריל, אז הוא אמר שזה די מגניב לדעתו, אז אני חושב שזה סימן ממש רע מבחינת בי-ריל, זאת אומרת אם מרק צוקרברג אוהב את זה, כנראה שהוא הולך להעתיק אתכם ולחסל אתכם. אז באמת מעניין כמה זמן הרשתות החברתיות החדשות האלה ישרדו.
ומה באמת יהיה הדבר הבא בסופו של דבר? כן. שכן ידיח, כמו שטיקטוק פתאום צמחה לה משום מקום?
כן.
מה הולך להיות
מי
הדבר?
מי תהיה האימפריה הבאה?
וכמה אנחנו צריכים לפחד ממנה?
כן. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. אני יובל מן, תודה לאושרית גנאל. להתראות בפרק הבא.